שואל שאלה, שאלה כמו שאומרים. עמוד פג.
איזה
פסקה? זה צד ג. שואל שאלה, שמה שנקרא, היום קוראים לזה, ששואלת, האיקרא דמילתא. אני לא רציתי להגיד כפירה בעיקר, חס שלום. שהאיקרא דמילתא. מה אתה מדבר איתי עכשיו על האלף השביעי, השמיני, התשיעי, העשירי? איך יש שייכות לדבר מדברים שהם למעלה למעלה בכלל? מעולמנו, מצבנו והשגתנו, איך יש שייכות כזאת? צדיק ג', אמרה הנשמה, אבל האלף השביעי וחידוש העולם עליו דברים הנעלמים מידיעתנו, ואיך נדבר מהם? מה הוא כן דיבר מהם? אמר, תשמע, יש שלבים שבהם הנשמה תלך ותגבר על הגוף, וזה יתחיל באלף השביעי, ולאט לאט זה יעלה לאלפים, שמיני תשיעים, ואחר כך ככה זה בעשירי בכלל, אנחנו פורחים בעבר. איך נדבר מהם דברים שאנחנו לא נמצאים שם ולא יכולים להבין בכלל? מאיפה? אמר השכל, אדרבה, לא נדבר מהם. צודקת, לא נדבר מהם. אבל דיברת. אז הוא אומר, באו להסביר, יש דיבור ויש דיבור. יש דיבור כללי, עקרוני, ויש דיבור פרטני. אבל המציאות של הזמנים האלה ועניינם בכלל, עניינם בכלל, בכללות, ידענו ודאי. וזהו מה שאנו אומרים מעניין הגוף והנשמה. זאת אומרת, כל מה שהסברנו לענייני הגוף והנשמה והיחסים ביניהם, שהנשמה תלך ותתגבר והגוף ילך ויתבטל, באופן כללי דיברנו, אז זה בסדר, זה מה שדיברנו. אבל פרטי הזמנים האלה, ודאי אפשר לנו להשיגם ולדעת אותם כלל, רק הזמן של שיטה אלפי שנה האלה, הוא הנודע לנו להושג בפרטיו. זאת אומרת, באמת, אתם שמתם לב שהרמח"ל דיבר במילים מאוד מאוד מופשטות. הוא אמר, יהיו לגוף קצת ממקרה הגוף. אחר כך הוא אמר, יהיה משהו שיזכיר את מה שהיה לו. כך הוא דיבר על ה... אתם מבינים על מה אני מדבר? כן? תסתכלו ב... סליחה? כן, כן. תסתכלו לדוגמה באות צעדי. אז הוא אמר, יהיה הדרגה. בהתחלה תהיה, כאילו, המציאות הכי הכי עליונה, אלף העשירי. מציאות בלי שליטה. יש מציאות לגוף באלף העשירי. אתה יודע מה זה? אתה איזה אלף העשירי? אתה יודע מה אתה איזה אלף העשירי? אנחנו עכשיו 5,700. האלף העשירי, ה-10,000.
זה ימות המשיח,
לא? לא, זה יותר, לילה, לילה. ימות המשיח זה בתוך שיטה אלף שנה. לילה, לילה. כן? אז באלף העשירי הוא קרא לזה, בעוד צדי, מציאות ללא שליטה. אחר כך הוא אמר, יש מציאות, אחר כך כוונה לפני זה, שליטה בכלל. שליטה קצת של הפרטים, ויש שליטת כל הפרטים. כמו שהוא עורך, ויש שליטת כל הפרטים כאיש שורר בביתו. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להכיר מפה, זה שליטת כל הפרטי הגוף כאיש שהוא שורר בביתו. למה? כי זה המציאות היום, שליט אלפי שנה. זה הדבר היחיד שאם תשאל אותי מה זה אומר, כן? תענוגות הגוף, גאווה ועצמיות, כעס, כל המידות הבעייתיות שיש לנו, המורכבות שיש לנו, היצר הרע, ההסתרות שיש לנו, כל זה, הנפילות והעליות, זה שיטה אלפי שנה. זה אומר שהגוף לא רק יש לו מציאות, אלא גם יש לו ממש שליטה, כאיש אשר שורר בביתו. אפילו את המדרגה שקצת מעל זה אני כבר לא מכיר אותה, שכאילו הוא כמו אורח. אומרים לי, משה רבנו בהר סיני, מה אני יודע, מה הלך שמה? ואיך, מה בדיוק הרגיש משה רבנו בזמן שלחם לא אכל ומים לא שתה? אני בטוח שהוא הרגיש נפלא. הרגיש נפלא לגמרי. יש סיפור להבדיל אלפי הבדלות, להבדיל אלפי הבדלות, על הסוסים של הבעל שם טוב. סיפור ידוע, שכשהסוסים של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה עושה קפיצת הדרך, אומר שם מפורש, והסוסים היו עפים באוויר, והם היו מדברים ביניהם תוך כדי, היו אומרים לזה, תשמע, נהיינו מלאכים, נהיינו מלאכים, ככה הסוסים היו אומרים להם. לעצמם. כשהיו מגיעים ליעד, היו נוחתים, ואז היה לו את העגלון, אלכסי. אז אלכסי היה מוציא את הקש ונותן לסוסים. ואז הסוסים, או כאילו הם לא אכלו כמה שנים, היו קופצים על הקש ואוכלים אותו. ואז הם היו מבינים שהם לא מלאכים, הם לרגע כאורח נטל עלול. כן, לאבד אלפי עלות מה נושא המדובר. ותכלס, בסופו של דבר, הם נשארו סוסים. אמרו שהיה רב אחד שבסוף התענית, שובבים, עניינים, היה מבקש שיביאו לו דגים, דגים עם קוצים קטנים. כי הוא ידע שאחרי כזה יום שלם שהוא לא אכל, או בכלל תעניות הפסקה ועניינים כאלה, הוא עלול, הגוף שלו כל כך התפרע, יטרוף את האוכל. אז הוא רצה להאט את הקצב קצת, אז הוא ביקש שיביאו לו דגים עם קוצים קטנים, כדי שבכל זאת הוא יוכל לאלץ את הגוף ל... על זה אנחנו אומרים, אדם ובהמה תושיע השם. יש לנו אדם, זה הנשמה, יש לנו בהמה, זה הגוף. מבקשים ישועה לשניהם. שניהם צריכים, אבל זה אנחנו פחות מכירים את הגוף שלנו פה. שוב מעשה, בכיוון השני, שהיה איזה יהודי אחד שכל חייו היה רגיל לרקוד טוב טוב בשמחת תורה, היה רוגל, רוקד, רוקד, רוקד. לימים, היהודי הזה כבר הזדקן, הוא לא יכול לרקוד, היה לו עובד זר. מה שקוראים היום פיליפיני, אריטרי, שהיה מביא אותו עם כיסא גלגלים לבית כנסת, אבל הוא לא יכל כבר לרקוד בשמחת תורה, מאוד התתאר. אז הוא אמר לאריטרי, אתה מוכן לעשות לי טובה, תרים אותי על הכתפיים, ונרקוד ביחד בשמחת תורה. אז האריטרי הרים אותו על הכתפיים והתחיל לרקוד. אבל איך האריטרי רוקד בשמחת תורה? כמו הייתי אומר, אפילו לא צעד תימני. שניים קדימה, שניים אחורה, הוא לא מבין, אפס, הוא לא מבין, לא עושה כלום, שום דבר, לא מבין כלום. זה היה בצער גדול. ואז הוא עלה בדעתו רעיון, הוא אמר לו לעובד זר שלו, בוא נרד רגע למטבח. ירדו למטבח, הוא אומר, תפתח את המקרר, תקח מפה בירה. תקח בירה. תקח בירה, פתח את ה... אומרים, פתח עם השיניים את הלב ולגם את כל הזה. אומר לו, בוא, עכשיו תרקוד. זה, אומרים, בשמחת תורה עושים קידוש. כולם יודעים שבשמחת תורה, אחרי התפילה עושים קידוש לפני הקפות. חייבים משהו. למה זה? זה לא לנשמה. הנשמה, יש לה את השמחה הטבעית שלה בתורה, היא לא צריכה שתביא לה עכשיו את הרוגע לך המסכן הזה ואת הערק שנותנים קצת ליד ואת הזה. לא יצריך, מי צריך את זה באמת? הגוף. כי הגוף אין לו את ההרגשים לסמוך בתורה, לסמוך ברוחניות. הוא עייף, הוא כבד, הוא עכשיו לא ישן אותו בלילה. הוא צריך, כמו שאומרים, את התדלוק, לתדלק אותו. זה כמו הגוי ההוא שצריך את הזה. אז זה, אנחנו מכירים את המצב הזה של הגוף, שהוא פה בעולם הזה, שהוא כאיש צורר בביתו. הוא השולט ומדכא את הנשמה תחת רגליו. עד כדי כך, מוזכר ככה בספרים. הוא לא באמת מתכוון לדכא את הנשמה, הוא באמת מתכוון טובת עצמו. אלא שכיוון שכמו שהרמב״ם אמר, בעניין הגוף חורבן הנפש. אז ממילא, אז הוא בונה את עצמו על חשבונה. ככה, זה אנחנו מכירים. כל מה שמעבר לזה אומר הרמח"ל, אנחנו לא יודעים לפרטים, לפרטי פרטיו. אנחנו מתארים את זה בצורה מאוד כזאת כללית, עקרונית, שמסתום את זה ככה, שיש מצב שבו הנשמה תתחיל לשלוט על הגוף, אבל... והגוף התמעט, אבל זה מדין, מדין מה? שהוא כבר נמצא כאורח, אחר כך לאט לאט מתבטלים כוחותיו, ועוד ועוד ועוד, עד שבסוף יש גוף, אבל הוא כולו, כולו נמשך, נקרר אחרי הנשמה, משכני אחרי חנרוצה והכל בסדר. יפה, הגענו לצדי, היי, אמרה הנשמה, אם כן נדבר ממה שהורשנו ויכולים אנו להשיג. יאי ניח, אז הנושא הזה... כביכול נחתם פה בעניין הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מבואו. זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו. הביא אומר זה קפאים חווייץ', כי הגוף נהנה מהקפה והנשמה נהנית מן הריח של החווייץ', מהטיבול. שריך עליך נאמר, עושה שלום למרומיו, ויעשה שלום עלינו. עושה שלום בין הנשמה לבין הגוף. ברוך השם. צדי וב, אמר השכל. נביא כל תשובה קרה. בסדר. אתה יש לנו להבין. המצב הראשון אשר לאדם, שהוא אותו בעולם הזה, הלא זה זמן עבודתו. זאת אומרת, בעקבות מה שהנשמה אמרה, אז בוא נדבר עם מה שאנחנו מבינים. אמרנו קצת, בוא נחזור לעולם הזה. אמר לה בסדר, בוא נדבר על העולם הזה, זמן העבודה. כן, גמר. גמר, רק אמר לך, תדע, עוד נכונו לנו ימים טובים. אבל אי אפשר לפרט בזה.
כן.
ואומנם, מה העבודה בכלל כבר בירנוע, שהיא להעביר כל החיסרון שנמצא בבריאתו. אנחנו נולדנו בשביל לעבוד יחד עם הבורא. כתוב על הצדיקים, עם המלך במלאכתו, ישבו שם. בבריאת העולם, הוא ברא אותם, לנשמות, והודיע להם, מה הודיע להם? הודיע להם מה עבודתם, מה היה תפקידם, לדעתם נבראו, לצביונם נבראו. ומה היה התכלית? אני בורא עולם חסר, להעביר כל החיסרון שנמצא בבריאתו. אני אזכיר לכם סיפור שסיפרנו בפעמים הראשונות שבאנו לפה, שהיה איזה אומן אחד, פיקאסו משהו, רמברנט, משהו, צייר עולמי. וכי לפני שהוא נפטר, הוא רצה שגם הבן שלו יהיה איזה תמונה ממנו, שהוא ישים אותה אצלו בתצוגה, כמו שאומרים. אבל הבן, כמו שאומרים, כמו שאני יודע לצייר, כך הוא ידע לצייר. שני ידיים שמאליות, לא ידע לצייר שום דבר. אבל בכל זאת הוא רצה שיהיה איזה תמונה עם החתימה של הבן. אז הוא הלך וצייר את כל התמונה והשאיר משבצת אחת. בתוך כל התמונה, ריבוע אחד קטן. ואמר לו, אתה רואה? בוא תסתכל על התמונה הזאת. תן לי את היד שלך, אני אחזיק לך ביד, אתה תחזיק במקחול, ואנחנו ביחד נצייר את הריבוע האחרון, ואתה תחתום. וזאת התמונה שלך. העולם, כמה שאנחנו אומרים שהוא נברא חסר, זה מה יש, לא נשאר הרבה מה להשלים. בקטנה, 6,000 שנה. והאמת שיכולנו להשלים את זה, אדם הראשון, כל האנושות שבתוכו, יכל להשלים את זה ביום השישי, עד שבת. בקטנה. אבל בגלל שהוא עשה את הבלגן שעשה שם, באמת, חטא את הדעת, אז העסק הזה מתארך ונמרח לנו 6,000 שנה, ככה וככה גלגולים, כל אחד פה כמה גלגולים שהוא היה, כמה גלגולים שאני מקווה שלא יהיה, עניינים ותיקונים. נתארך קצת העניין, אבל בסך הכל, יחסית למה שנברא, זה כמו משפצת. זה לא, הרוב תוקן בעצם כבר על ידי בורא עולם. ולכן, זה המטרה, להעביר כל החיסרון שנמצא בבריאתו. הוא הרע הזה אשר מצוי, הוא אתה, ועומד להתבטל. זאת אומרת, איך שנברנו, עוד לפני חטא עץ הדעת, היה רע. והאדם הראשון וחווה היה להם מטרה לבטל את הרע הזה. למחות אותו. והאמת היא שעיקר המחייה של הרע זה בזה שלא מחשיבים אותו. אם לא היו נותנים לו חשיבות, הוא היה מתבטל והיו עושים את, את העבודה. ואומנם, על האדם המסע הזה להשתדל על ביטולו ממנו בראשונה, ואחריו מכל הבריאה כולה לפי מה שנוגע לו. הוא תפקיד כפול. צריך לבטל את הרע ממנו. אתם מכירים ספר מוסר אביך? רב קוק, רב עליו השלום, יש לו בסוף ערך שנקרא בתף, יש תיקון, תיקון. נדמה לי זה בתיקון מופיע. אה? אתה לא שומע? כן, כמובן, כן, בסוף, מידות הרעה בסוף מוסר אביך, סתירה. מה אמרתי? איזה דבר?
מוסר אביך.
אז זה בסוף מוסר אביך, מידות הרעה, כן. אני חושב ששם מופיע, אני חושב בערך תיקון, אני לא בטוח, שהוא כותב שאסור להיות במציאות שרק לשגות באיזה חלומות שאנחנו מתקנים עכשיו כל מיני עולמות ולהיות במצב שאת עצמנו אנחנו לא נתקן. אלא זה בהפך הגמור. על ידי שנתקן את עצמנו, העולם הקטן, על ידי זה נתקן את כל האדם הגדול. העולם הקטן יתקן את כל העולם הגדול. וכאן הוא גם כותב, קודם כל להשתדל על ביטולו ממנו בראשונה. זה בעצם ספר מסילת ישרים, ממש מתעסק עם האדם עצמו. ואחריו, מכל הבריאה, כולה לפי מה שנוגע לו. מי שזוכר, גם בהקדמה של מסילת ישרים, הוא מביא את המדרש שנטלו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הוליכו בגן עדן, הראה לו את כל הידה, אמר לו, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את העולמים. יש לך אחריות גם על האחרים. כאן הרב פרידנדר כותב, לכל אחד יש בחינה מיוחדת שהוא יכול וצריך לתקן בכל הבריאה. ובנוגע לאותה בחינה, הוא צריך לומר, בשבילי נברא העולם. זה בעצם לא כל העולם, זה החלקים בעולם ששייכים אליי. נגיד ניתן על זה דוגמה. דור המבול, כתוב שכשפגמו בני אדם, אז פגמו גם הבהמות והחיות. אף הם נזקקו לשאינו מינם. ואפילו הזרעים והנטיעות קלקלו. גם כן. כתוב בירושלמי שהחיטה היו זורעים אותה, היא הייתה מוציאה מין אחר. שקראו לו, במשנה מסכת כלאיים כתוב, זונים. גם היא קלקלה. אבל אלה שנכנסו לטבע, אלה שנכנסו לטבע, זה אלה שלא קלקלו. כתוב, שניים שניים באו לנוח אל הטבע, איש ואשתו. וכי אישות יש בבהמה, מה זה? השור והפרה, יש ביניהם כתובה. מה, נתן לה טבעת בפני שניים? אמר לה, הרי את מקודשת לי. מה זה איש ואשתו? אז חזלו, זה אלה שלא קלקלו. אלה שלא קלקלו. למדת מכאן. שכמו שנוח ובניו שמרו על עצמם, חם אני לא יודע מה הסיפור שלו. הוא מורכב. גם בטבע קלקל. אבל לעזוב את חם. כמו שנוח ובניו לא קלקלו, ככה היה כנגדם בבעלי חיים כאלה שלא קלקלו. אלה שנאמר בהם, איש ואשתו, ואשתו, שלא הלכו לשאינו בני מינם. למה כולם הלכו ואלה לא הלכו? כי אלה החלק של נוח ובניו. אז לכן הם לא הלכו. ולכן מהם היה שייכות להכניס בטבע, כדי שמהם ייוולד אחר כך, כי אם היו מכניסים לטבע את הפגומים, אז איזה העולם, איך העולם היה נראה אחר כך? כן, נכון, פגום. מספיק אחד פגום שנכנס לטבע. כתוב שהיו שניים ששימשו בטבע. אחד זה היה חם ונוח, והעורב. העורב כתוב עליו שחשדו על אשתו, לא רצה, אך יצא את זה, חזר. וחם, מה עשה אחר כלל אבא שלו? למען דאמר ככה, למען דאמר ככה. היה בו קלקול גדול, לכן הוא קילל אותו בעבד. אחד מכמה דברים שנאמרו בעבדים זה שהם בזנות כל הזמן. גם השפחות, מרבה שפחות, מרבה זימה. הרבה עבדים, הרבה גזל. יש להם כל העניין הזה של המוטבע בהם. והוא קילל אותו, שיהיה עבד. יש איגרת של הרב קוק, שהוא מסביר שיש כאלה אנשים שאם הם חס ושלום יהיו מלאכים, הם יקלקלו את כל העולם איתם. אז מה שצריך עבד כי אם לא, צריך שהם יהיו עבדים. ואחד מהם זה חם, שנתקלל עבד עבדים מאליו. עבר על הנכד שלו, מלאך, מי זה היה? נמרוד. הוא החל להיות גיבור צהי לפני השם. ונמרוד ימריד את כל העולם נגד הקדוש ברוך הוא, זה דור הפלגה. ועליו אמרו במדרש הבא, עבד כמלוך. כי הוא מזרע חם, הוא... והיו עבדים שהיו טובים, היו מתוקנים, כמו מי? אליעזר עבד אברהם. הוא גם מזרע חם. יש שיטה שנתן אותו פרעה לאברהם. הוא מזרע חם אליעזר. הוא כנעני. הוא נתקל אצל אברהם אבינו. עד כדי כך, אתם זוכרים מה אמר לו לבן הארמי? בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? אומר הזוהר הקדוש, כיוון שנתקן העבד הזה, שהלך במסירות נפש להביא אישה ליצחק, ויכל לרמות, ויכל להגיד לו מצאתי, ויכל להגיד כל מיני מעשיות, ואז היה לוקח את יצחק לבת שלו. כיוון שתיקן את העניין, אז אמר לו, לבן אמר עליו, בוא ברוך השם. אומר הזוהר, זה כנען שהיה ארוך, זה ענף מקרן שהיה ארוך, הוא הפך להיות ברוך. יש עוד עבד אחד שהיה מתוקן, אתם זוכרים? שלא כשאר העבדים, תבי. אין תבי עבדי כשאר כל העבדים, כשר היה. אומר הרמה מפנו בספר גלגולי נשמות, תבי, קח את תבי, קח את חם, במספר קטן זה אותו מספר. חם במספר קטן כמה זה יוצא? 12, לא מספר קטן, 12. ותיקח את תווי במספר קטן כמה זה יותר, יוצא, 9 ועוד 2 ועוד 1, גם כן. הוא אומר, תווי זה חלק הטוב שבחם. והוא גם כן נתקן תחת רבן גמליאל. אז... מה אתה שואל אותי, אני יודע. תראה, זה כתוב רמה מפנו בגלגולי נשמות. צריך לחפש מי זה רבן גמליאל. אתה מבין, לפי זה נדע. למה הוא זכה לתקן אותו? היה עוד איזה עבד אחד טוב. שבילה איזה שחרר אותו, שיש לי מניין. סוכה זה טבי.
בגיטי.
כן. מרבי לעזר.
כן.
טוב, אז חזרתי. איך התגלגלנו לזה? דרך המבול. במבול ראינו שהיה כנגד כל אחד ואחד, ורוב העולם שקלקל, אז גם רוב הבעלי החיים קלקלו, ורוב הצמחים והזרעים קלקלו. איתם, היו נזקקים לשאינו מינן. אבל כנגד נוח ובניו שלו קלקלו, ככה, אז נמצא, האדם צריך לדעת, לא רק בבעלי חיים ובצמחים. יש הרבה מאוד נשמות, אני לא יודע כמה, אולי עשרות, אולי מאות, אולי אלפים, נשמות שתלויות בכל אחד מאיתנו. דיברנו על זה כמה פעמים. ואדם שהוא מתקן, מתפלל, לומד תורה, מקיים מצוות, מתקן את המידות שלו, הוא מעורר התעוררות של תשובה בהרבה מאוד נשמות בעולם, שהם כולם מקושרים אליו. וזה לא, בן אדם, זה לא גאווה לחשוב את זה. זה לא גאווה. להפך, אדם צריך להכיר את האמת. זה האמת. ודאי הצאצאים שלו תלויים בו. פחות את זה תחשוב. צאצאים שלי שיוולדו ממני, גם ממש, אלה שלא נולדו, כן? אתם יודעים, בדרך כלל בחופות, הרבנים אוהבים להגיד שמגיעים לחופה, ככה מובא בזוהר. קרובי המשפחה שנפטרו, נשמות מגיעים לחופה. אני רגיל להגיד שגם הצאצאים באים לחופה. למה לא? אם ההורים, אם ההורים באים לפה בשביל לסייע, אז הצאצאים באים לפה בשביל להסתייע, בשביל לקבל מקדושת ההורים, זה נשמות, הן קיימות. עברו בבריאת העולם הנשמות האלה, אז למה שם לא יבואו לחופה של ההורים שלהם? זה לא נכון. אתה אומר איפה אני משיג את זה. אני לא יודע, אני אוהב להגיד הפוך תמיד. זה גם וגם נכון. לא, אתם מבינים שזה הגיוני. משום שאם הזוג פה נמצא כלולים בו כל, איך אומרים, דמו ודם זריותיו נמצא פה, עכשיו בתוכו פנימה, אז ודאי שעכשיו ככל שהזוג פה עכשיו מתקדש, אם הזכרנו את מוסר אביך, אז בבקשה, מה אומר הרב על העניין של שתי ביתי קדושים? קוראים את זה? שהוא אומר שזה מרגע הלידה, מהרגע ההזרעה, מהרגע שמולידים, משם מתחיל להתקדש שתי ביתי קדושים, משם תגיע הקדושה אל הולדות. אז גם החופה זה מעמד קדוש. שכינה יורדת, זה לא במוסר אביך? רגיח, אני לא למדתי הרבה הרב קוק, אז מה שלמדתי אני די זוכר. אני חושב שזה במוסר אביך, ויתקדש תמיד, אני חושב שם. משם מתחילה, הקדוש שמתחילה מה... אולי בראש הקודש? כן, הכל משנה, הוא אמר את זה. הוא כתב את זה. שמשם מתחיל העניין של ויתקדישתם, מהסיפור הזה של לחנך. הוא דיבר אולי על החינוך יותר נכון, החינוך, סליחה, עכשיו אני מדייק. מאיפה מתחיל החינוך, הוא דיבר על החינוך. החינוך של הילדים מתחיל מהרגע שהם מולידים אותם. על החינוך, האמונה. מה, אורות האמונה?
מידת
אמונה. או, צודן, בסדר. אז הנה, על החינוך. שהחינוך מתחיל מזה שמרגע שאנחנו יולדים אותם. שם מזכנו. ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. זה מעין תמיד מעין ולוסיף דבר שלא כתוב. זה לא, זה מתחיל שם, אבל זה לא נגמר שם. מה הכוונה? פשיטה, פשיטה, שאפשר גם, שצריך גם לחנך את הילדים, גם אחרי שהם נולדו. כי גם, אתם יודעים? צריך לחנך אותם, גם אם בלשונו של הגר"א, גם אם הם קיבלו נפש קטנה, גם אם סוס רע, אומר הגר"א, אפשר לרכב. אז לוקח יותר זמן. אז ברור שצריך לחנך אותם. אני אומר גם אחרי שכבר לא ניתן לחנך אותם, ניתן לחנך אותם. מה זה הזמן שכבר לא ניתן לחנך אותם? היום לצערנו זה כבר מגיע בגיל צעיר. כבר המילה שלך זה לא מילה. הם כבר יודעים יותר טוב ממך. המרידה, ההתבגרות שלהם, כביכול ההתבגרות, מתחילה בגיל צעיר. קשה להם לקבל. קשה לך לתת. ואף על פי כן, שכאילו זהו, כבר אי אפשר לחנך, אפשר לחנך מאוד. צריך להתפלל עליהם. יש לנו כוחות להוליד להם. כן. ולא רק, גם. כל יום אפילו. להוליד להם מוחין. להוליד להם הערות. על ידי ה... זה גם נקרא הולדה. אנחנו יולדים מחדש. כל המלמד בין חברות הוראה, עליה וכתוב כאילו...
ילדו.
כי הוא מוליד לו חלקים באישיות. כל שכן אם זה בנו וביתו, הוא מוליד להם חלקים באישיות כל הזמן. לכן הזיווג בין אביו לאמו זה לא רק בזמן היצירה, זה גם אחר כך, כל פעם שהם משפיעים לו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים ושלום, משפיעים לו לילדים, אם זה בחינוך, אם זה בתפילות, אם זה ביחס, התייחסות, אם זה ב... זה, כל זה זה כמו בחינת זיווגים. זה נעשה ביחד. לא, שלא יהיה כל אביו וכל אמו. אתה מבין אם אני מקבל? מכירים את הסיפור של בן צורה ומורה? כל אביו, שלא יהיה כל אביו וכל אמו. אז זה לא בזיווג. כן? אם אבא שלו אומר, תעשה ככה, אבא שלו אומר, תעשה אחרת, אז, אין, אז זה לא זיווג. אתה מבין אם אני מקבל? זה לא אחדות, זה הכוונה שלי. זה שיהיה באחדות, שיהיה בהתחברות. ואז יכולים להוביל אותו קדימה. טוב, יפה. אז זה התפקיד שלנו, ככה אני שומע. לתקן גם את מה שסביבנו, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. ועניין זה בירוז עד במדרש. על פסוק, כי כשלת בעוונך זה לשון אמר רבי סימאי. משל, לצור גבוה שהיה עומד על פרשת דרכים ובני אדם נכשלים בה. צור גבוה. סלע. אמר המלך, סתתהו כמעט כמעט, שתבוא השעה ואני מעבירו מן העולם. המלך נותן תפקיד לעבדים שלו, לסתת את הסלע. אי אפשר ביום אחד, כמעט כמעט. כשיבוא היום, אני מעבירו מן העולם. אז לעתיד לבוא נאמר, אני, שהקדוש ברוך הוא יעביר את הרע מן העולם. הוא משתי את אבון הארץ ביום אחד. כל הפסוקים שהרמחה לא אוהב להביא אותם פה, מילה המוות לנצח, כולי, כל הרע יעבור מן העולם. אבל עכשיו יש לכם תפקיד, סתתו אותו כמעט כמעט. גם עוד מעט יהיה לנו את חודש אדר ב', ואז יהיה לנו לפני כוונות פסח ועומר, כוונות פורים. יהיה לנו פרשת המלאק. פרשת המלאק, שם אומרים בשם ייחוד, כשם שאנו מוכרים אותו מלמטה, ככה אתה תמחה אותו מלמעלה. לומדים על השם ייחוד הזה, שאותו דבר, התערות הזה לילה, כן, התערות הזה, אתם מוכרים אותו מפה, ואני מוכר אותו. אותו דבר בבדיקת חמץ, בשריפת חמץ, שהשנה יחול פסח בשבת. פסח יחול בשבת. ולכן שחיטת הפסח בעזרת השם לרבי אמנו השנה הזאת תהיה יותר מוקדמת, שיש ומחצה, כי צריך להספיק לצלות את הפסח, שחיטתו וזריקת דמו דוחים את השבת, הפשטה דברה, סליחה, זה שישי, טעיתי, לא כמו שאני, שערב פסח שבת, עכשיו זה. כן, צלייתו לא דוחה שבת, צריך בקיצור, לצלות אותו לפני שבת, אתה צריך להספיק להקריב את הפסחים וכולי, לכן זה הדין של מנחה גדולה משש ומחצה. מתי התפללו מנחה גדולה? במקדש, מתי הקריבו קורבן התמיד בשש ומחצה? שיאכל ערב פסח בערב שבת, כמו השבת. אז גם שם נאמר, בגמרא, מניין שבדיקה בנר, שנאמר, אחפש את ירושלים בנרות. מסביר רש"י שעתיד הקדוש ברוך הוא לעבור ולחפש, לבדוק בחורים ובסדקים, בדיקת חמץ, את כל הרשעה שיש בירושלים, כן? יש שם עבוד אזור, יש שם שונאי ישראל, רשעים גמורים, כולם הקדוש ברוך הוא ינקה את ירושלים, יקיים מה שנאמר, לא יבוא בך עוד ערל ותמה, יוציא משם את כל הרשעה, תהיה ירושלים נקייה. כן? אז זה כנגד זה אנחנו עושים מלמטה בדיקת חמץ, וזה גם כן מבחינת יצר הרע מה שנקרא, ועושים לו גם שריפה. ולכן כתוב 10 פתיתים כנגד 10 בחינות של קלקול שיש בעולם, סתרה אחת מה שמכונה. וגם יש כנגדם, איזה עוד 10 יש לנו בפורים? סדר לאמן, שגם כן כנגד 10 זינתם סעבותה, מינים של 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 שטומה. אז גם יש לנו את זה, לתלות אותם בפורים, לשרוף אותם בפסח, ואז על ידי זה, ואנחנו עושים בדיקה, אז גם הקדוש ברוך הוא מקיים בדיקה, אחפש את ירושלים בנרות, שהכוונה להוציא, רש"י מסביר, להוציא את כל הרשעים מתוך ירושלים שתהיה נקייה. ארץ ישראל כמובן גם כן, לחוס בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. כך כתוב אומר הנביא. יש בחור ינער את ארץ ישראל, וכל הרשעה תלך ממנה. נכון, במשפט נירנברג. כן, מחשמה וזכרם. אז אם כן, זה נקרא ואני מעבירו מן העולם. אתם עושים, עכשיו לא לחשוב שאנחנו נעשה כמו פריירים, ובסוף הקדוש ברוך הוא יבוא, תודה רבה. כמו שאמר איזה רבי אחד, כשהמשיח יבוא, הוא אומר, אני צעק עליו. מה תגיד לו? איפה באת? איפה היית כל הזמן? אבל לא באת. אמרת, עכשיו אתה בא? אחד הרבס. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אלא כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה כנגד מה שאנחנו עושים. אלא שבסוף זה מתגלה. הגילוי הוא בסוף. שהקדוש ברוך הוא ניקה את העולם. אבל הניקיון הזה שהוא נקה את העולם הוא כל הזמן קורה. כל הזמן. החל מזמנו של אברהם אבינו, ראינו שבוע שעבר שכבר בזמנו של אברהם אבינו דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא ניקה במלחמת ארבעה מלכים עם החמישה, זוכרים? ניקה את האמים ואת הזוזים ואת הרפאים, כל אלה, איפה הם? הם נערכו במלחמה שם. כל המלחמה הזאת הייתה זמיר עריצים אחד גדול, לנקות את העולם. גם על זה מורנו ורבנו הרב קוק כותב, זה אין מה לדבל, אורות המלחמה, פסקה, שכשיש מלחמה בעולם, מתחדש כוחות משיח, זמיר עריצים, וכו' וכו'. כתב את זה בתרעד, מלחמת העולם הראשונה, או תפריש רעי נהי, אולי, כן. כן. היא הייתה בתרעד, המלחמה התחילה בסוף הקיץ. בסוף הקיץ התחילה. מה? אני חושב קצת אחרי. לפי מה שמעיד הרב יהודה פתיה, בתחילת ספרו, בית לחם יהודה בהקדמה, י' א' אב, הוא אומר בבגדד, הטורקים תלו מודעות עם חרבות אדומים שהתחילה מלחמה. והוא אומר, בחטא באב נפטר לנו מורנו ורבנו רבי שמעון אגסי. חמש שנים לפני זה נפטר מורנו רבנו רבי יוסף חיים. בתרסת, תרסת. ובתרעד נפטר רבי שמעון אגסי. אז הוא אומר, הם היו שני עמודים שהחזיקו את יהדות בגדד. רבי יוסף חיים בתרסת ורבי שמעון אגסי בתרעד. היינו בזה בשבילי הגן. אז הוא אומר, שעמד עליהם, בגדד עמדה עליהם, הוא אומר. כיוון שנפטר רבי יוסף חיים, היינו כמו מישהו שהוא בלי רגל אחת, עדיין עומד על רגל אחת. כיוון שנפטר רבי שמעון אגסי, זה בא בתרעד, חץ אב, וכבר מיד אחר כך רבי י' א' מנחם אב, ראינו שנפתחה מלחמת העולם הראשונה, כך הוא כותב. זה הזמן. לא, הוא יש לו פירוש על שער הגלגולים, בני אהרון, יש לו אמרי שמעון על עץ חיים, יש לו מה עוד?
שם משמעון,
מה אמרתי? אמרי שמעון זה דרושים שלו, כן. ככה כותב עליהם הרב פתיה. טוב, אז לכן אני אומר, זה לא שבסוף בסוף כאילו, הקדוש ברוך הוא מחכה, תעשו את העבודה אתם, לא יודע מה יקרה. כנגד כל מעט שאנחנו עושים מפה, הוא השתבח שם עושה מלמעלה הרבה. רק שהעניין הוא שעדיין אנחנו בעולם של הסתרה וזה לא נגלה. וכשלעתיד לבוא, ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים ממדי, אתם תראו אחורה. אתם תבינו אחורה איך שאני פעלתי ואני עשיתי. פי-היי, ואולם מה שיצטרך לבאר תחילה הוא עניין מציאות הרע הזה, שהוא הגורם לכל מסע העבודה הזאת. ולדעת כל גבולותיו, מה עניינו ותולדותיו, במה כוחו הגדול. יש גרסה במה כוחו גדול, ובמה מסתתים אותו, כלשון מאמר רב ז"ל. בקיצור, תכיר את האויב ותדע את המטרה, ומה יכולותיו וגבולותיו, ואיך אנחנו יכולים לסתת אותו, כלשון מאמר רב ז"ל, במה יעבור מן העולם. ותראי, כי זהו מציאות, בקיצור, קוראים לזה, רוצים להבין מה זה הסתרה אחר. בעברית, הסתרא אחא, הכוונה, זה היסוד הרוחני שממנו באים בעולם כל הדברים הלא טובים. אין עניינים של הקלקולי המידות, אין ענייני העבירות, אין ענייני הצרות, צרות, חולאים. כל זה, היסוד הזה, הרוחני הזה. עכשיו, הרמח"ל הולך להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בבריאת העולם. המציאות של הרע היא לא הייתה קיימת קודם. היא מחודשת. למה? כי לפני בריאת העולם היה רק הוא אחד ושמו אחד. ואין אצלו רע. אז נמצא, נכון? אז נמצא שזה ודאי מציאות מחודשת, שנתחדשה בבריאת העולם. זה פירוש המשפט, ותראי כי זהו מציאות מחודש לגמרי, שרצה וחידש אותו אדון ברוך הוא, לנסות בו בני האדם. לנסות. לתת להם מקום לעבודה. ולא היה רמז וזכר מן המציאות הזה, ולא קרוב לו. קודם שחידשו אדון ברוך הוא כלל ועיקר, כי אדון ברוך הוא, הנה הוא תכלית הטוב והשלמות. אז אם הוא תכלית הטוב והשלמות, אצלו אין רע. אז ממילא, כל משהו טוב בעולם הזה, כמו שהוא הולך להגיד, אתה יכול להגיד שזה בא ממנו. אבל כל מה שרע, אתה צריך להגיד שהוא חידש אותו. בין בא ממנו לבין חידש אותו. כן, אוקיי? אם אני עכשיו, יש לך אדם שכל כולו חסד, אז חסדים יבוא ממנו, פשיטה. ואם פעם אתה תראה שהוא עשה גם משהו רע, אז צריך לשאול שאלה, מה הוא עשה עכשיו? אולי זה לא רע, ואני חושב שזה רע. אולי זה רע, אז למה, אז איך? לכאורה מין מוליד במינו. היה צריך להיקלל. כן. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא רק איש חסד. כן. נכון? והנה כל מה שהוא טוב, אף פי שהוא מחודש, נקרא שמתייחס אליו דבריו, התברך ומתקרב קצת לעניינו. ברוך הוא. אחרה זה, עד רבה, הנה הוא דבר ההופכי לו התברך ממש. אשר לא היה לעניין זה ולא קרוב לו, שום שם וזכר כלל, קודם שחידשו האדון ברוך הוא, כמו שביארנו. אז כאן יש שאלה. אם אני אומר שזה לא היה, אז אני מבין שזה משהו מחודש, הרע. הטוב, אני יכול להגיד, הוא ממנו. הוא ממנו. כי הוא תכלית הטוב, אז הוא השורש שממנו יצאו ענפים של טוב. ענפים של טוב. אבל רע, הוא לא יכול להגיד שהוא השורש לרע. למה לא יכול להגיד שהוא, כי לכאורה הוא, אין בו רע. אז אני בכך לומר שהמציאות של הרע זה משהו שהוא חידש. חידש, משהו שלא, אין לו. אז איך זה אפשר שהוא מחדש אותו? אבל מכוח יכולתו הבלתי בעל התכלית הוא זה שיכול להמציא אף מה שהוא הפך לו ממש, שאין בחוקו יתברך עניין ממנו כלל, להודיע ולהיוודע שאין ליכולתו יתברך שום גבול כלל ועיקר. זאת אומרת, כיוון שהשתבח שמולד לא מוגבל, אז הוא לא מוגבל גם ליצור מציאות שהיא בטבעה הפך ממנו. מציאות של רע. מציאות של רע. אתה מבין שאם הרמח"ל היה סובר שהרע זה רק מה שנקרא דברים שאנחנו מדמיינים שהם רע, אז אני צריך להגיד שבעצם יש בעל שם טוב שאומר על אח טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אם זה טוב וחסד, אז אני צריך לרדוף אחריהם, למה הם צריכים לרדוף אחריי? התשובה שהוא עונה, כי יש טוב וחסד שאני חושב שהם לא טובים לי, ואני בורח מהם. ועל זה מתפלל דוד המלך, שאם יש כאלה דברים שאני בורח מהם, אז שהם ירדפו אחריי. כי הם טוב וחסד באמת. זה דוגמה לדברים שבאמת טובים, רק אני סבור שהם לא טובים. אבל הרמח"ל מחפש איך יש מציאות של רע. אתם מבינים? אם הוא מחפש, שאני יכול להגיד שלפי הרמח"ל הרע זה גם כן דמיון ואילוזיה, אבל כאילו הקדוש ברוך הוא חידש את הדמיון הזה, את האילוזיה, אפשר להגיד את זה אם אתם רוצים, אבל זה לא כל כך הפשט. זה לא כל כך הפשט. הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא חידש דברים שנקראים רע. לא אמור להיות בעולם, אם הקדוש ברוך הוא בורא ומטיב מעצמו, לא אמור להיות בעולם מחלות, ולא אמור להיות בעולם עבירות, ולא אמור להיות מידות רעות, אלא חידש. למה חידש אותם? לנסות בהם בני האדם. אם תשאל, אבל איך הוא יכול? כן, הרי בדרך כלל אומרים, איך אנחנו אומרים במשנה, אומרים, היוצא מן התמא תמא, היוצא מן הטהור טהור. כל דבר מוליד במינו, כאילו. אז אם הוא טוב, הטוב המוחלט, אז איך יכול להיות שהוא ימציא דברים? על זה אומר התשובה פשוטה. כל יכולתו, הוא לא מוגבל. אז הוא לא מוגבל לברוא דבר שהוא הפך לא ממש. רע, זה היפוכו של הבורא. להודיע ולוודע שאין יכולתו לדבר שום גבול קל מכך. הלהודיע ולוודע זה לא רק להודיע ולוודע כשהוא בורא את הרע, אלא עוד יותר כשהוא מחלה את הרע. וזה הוא מודיע שאין יכולתו גבול, זה גילוי איכות שדברנו עליו רבות. והוא מה שאמר הכתוב, יוצר אור ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. ואומנם הוא התברך שימציאו, לא ימציאו, אלא לשיתבטל. זאת אומרת, הוא לא ברא משהו כדי שיתקיים, פתרה זה שיתקיים, אלא זמני, זמני, כמאמרם זל שהבאתי למעלה. ולא ימציאו אלא באותו הגבול, באותו הטבע והחוק שרצה. זאת אומרת, הוא לא נתן לרע כוחות חס ושלום ללא גבול. הוא נתן לו גבולות ומעצור, מה הוא יכול לפעול, מה הוא לא יכול לפעול, מתי ואיך. כן? מתי ואיך? יש מקומות, איך הגמרא אומרת במסכת ברכות בהתחלה דף ג', שבחור בא, יכול להיות שם מזיקים, אבל יש חוקים למזיקים. אם נכנסים שניים, נכון? לא מזיקים. ואם זה, ואם ככה, יש כל מיני חוקים. אז זה גבולות. זה גבולות. אנחנו אומרים שבלילה יש יותר שליטה על הכוחות הרע מאשר ביום. יש להם גבולות. צה"ל נתן להם גבול, ולא ימצאו אלא באותו הגבול ובאותו הטבע והחוק שרצה. כי על כל פנים, אין הכוונה אלא ללקוט מן הרע עצמו פרי טוב לצדיקים. ללקוט פרי טוב. ללקוט זה לקטוף. לקטוף פירות טובים מהמציאות של הרע. מי יקטוף את הפירות הטובים? הצדיקים. למה יקטפו פירות מזה? על ידי שהם מתגברים על הרע. אז מזה הם יקטפו. ולתת להם שכר טוב בעולם. אז לכן הוא נתן לו גבולות. כי אם חס ושלום לא יהיה לו גבולות לרע, אז רק יעשה נזק לצדיקים. קראתי פעם באיזה מקום, זה כתוב בארי, אני חושב, שכשחלק מהאדם צריך לבוא עוד פעם לתקן את עצמו, קוראים לזה גלגול, שמות. אז זה נעשה באופן כזה שהוא לא יתקלקל מה שכבר תוקן בגלגול הקודם, אלא שרק יהיה אפשר לתקן את מה שעוד לא תוקן. למה? כי אחרת הבן אדם הזה יכול לחזור בגלגול גם מיליון פעם. הוא כל פעם יבוא לתקן, אבל בסוף הוא יקלקל יותר ממה שהוא יתקן, אז מה עשינו? אלא זה נעשה באופן כזה שמה שצריך תיקון יכול להיות מתוקן, אם הוא יתאמץ ויזכה, ומה שכבר מתוקן לא ייפגם. הנה, זה ללקוט פרי טוב ולא ללקוט, כן? לא ללקוט בקוף, בקוף ותף. שלא יהיה מלכות, שיהיה ללקוט בתת.
לתיקון יש את דרתך ולא לעיוות.
לתיקון יש את דרתך, נכון, בדיוק, כן.
זה לא נעשה את המצב שמישהו שהוא קלקל עכשיו זה משהו חדש, צריכים לתקן אותו בגלגולים הבאים.
אבל החדש הזה זה יהיה בתוך מה שלא מתוקן אצלו. כי מה שמתוקן אצלו יישאר מתוקן. זה טוב, זה יתרון, דבר כזה.
ברב, אם הוא עושה חטאים, לא מקלקל?
אז הוא מקלקל באותן בחינות שעדיין לא תוקנו. לא בבחינות שתוקנו.
האם יצא את זה לקלקל משהו שהוא תיקן אותו בעצם?
ככה משמע מפה שלא. אמרתי לך, אני קראתי את זה, אני לא... לא למדתי את זה מסודר, כל העניינים הזה באמת, ראוי להתעמק בזה. שנדע את עבודתנו. וגם הקדוש ברוך הוא תמיד, תמיד מסדר לנו להגיע למה שצריך לתקן. הוא מזמין לפנינו. הרבה מדבר על זה בעל שם טוב, על מהשם מצד הגבר קוננו. שהקדוש ברוך הוא לוקח לפעמים את הסוחר הגדול לאיזה מקום, מדבר. הוא הולך לסחורה. הוא סבור שהוא הולך לעשות סחורה, לעשות כסף. בעצם הוא לוקח איתו את המשרת שלו. המשרת שלו היה צריך להגיע לאיזה מקום לאכול שם איזה פת לחם. ודווקא שמה, ודווקא את הפת לחם הזאת. והוא סבור שהוא מכונן את צעדיו. סויכר הזה. הוא לא יודע שהכל מהשם מצד גבר קונן. אז גם בלי משרת. כל אדם איפה שקדוש ברוך הוא מוביל אותו, כל יום יום, שעה שעה, ומביא לפניו כל מיני ניסיונות ועניינים, ומחשבות וקלקולים, ועמלק שצריך למחות אותו, וכל מיני... קונה, מחשבות זרות. כל אלה זה הקדוש ברוך הוא מזמין לו, לפי מה שהתיקון שהוא צריך לתקן באותו יום. אז זה טוב. כאילו אנחנו ממש מלווה אותנו כל הזמן. כן? יש זמר חשוב, קוראים לו אברום פריד. הוא אוהב לשיר את השיר, מישהו תמיד הולך איתי. מישהו הולך, כן. לא מישהו תמיד הולך, מישהו הולך תמיד איתי. כן. צודק. ככה צריך. כן? אמרה הנשמה, ודאי דבר זה צריך לבוא עד תכונתו כי רואה אני, שידיעה זו, תהיה ידיעה זו כוללת ידיעות רבות. פה צריך להתעמק בעניין הזה. של מה? באיזה עניין? באיזה עניין? שהרע הוא מציאות מחודשת. שהרע הוא מציאות מחודשת. נכון, שממנו מגיע יכול להגיע טוב וצריך לחדש, אבל הוא רוצה להיכנס לפואנטה הזאת של בריאת הרע כדי להבין למה הוא בוודאות הולך להתבטל ואיך אנחנו שותפים בביטול.
ראינו
קצת, עכשיו נראה הרבה. כן, ככה זה דרכו, אתה יודע, הוא קודם חורש את התלם, אחרי זה הוא זורע, אחרי זה הוא קוצר. פעם אחת. כן, כן, נכון. אז בואו נראה, צריך אני להציע לך תחילה הצעה אחת כללית ועיקרית מאוד. אמרה הנשמה אמור. אמר השכל צריך שתדעי שכל המתאבה או המתקיים בנמצאות, אינו לא מתאבה ולא מתקיים, אלא בהשפעה נשפעת ממנו יתברך. כל מה שמתאבה או מתקיים בנמצאות. לפעמים אנחנו חושבים שיש משהו שהוא טבע, והטבע הזה מוליד עוד כאילו, לא יודע, יש, ראיתי, חתולה הולידה גורים. אז אני יכול לחשוב שאולי החתולה נבראה, כן? או סבתא שלה נבראה, לך תדע. ובטבע שלה לא הולידות כדרכם, איך שהם הולידים. וזהו, נגמר, כאילו, העסק עובד לבד. הוא אומר, זה לא נכון. כל המתהווה או מתקיים. גם אפילו אחרי שזה קיים. אתם חושבים, הוא הכין את הקפה עם ההל. זהו, אז זה מוכן? איך זה פה התקיים עכשיו פה? רבע שעה, שעה זה פה. איך זה התקיים? גם הקיום של זה, האדם הוא רק גורם. ואתה הכנת את זה. זה השם הכין, זה דרכך. אתה מסכים? נתן בדעתך, הרים לך את היד, סובב לך אותה. נכון? אז הכל מה שמתהווה לא מתקיים, אלא בהשפעה נשפעת ממנת ברך. וכפי מציאות ההשפעה, כך הוא מציאות הנולד ממנה. עניין זה ביארו את טבע רב הגדול הרמב״ם ז"ל בספר המורה שלו. בחלק בייס, בפרקים רבים, ואחד מהם בפרק י"ב ממנו. והנה דוגמה לזה הוא השפעת הכוכבים, שידענו שהולידה כל ענייני העולם התחתון הזה. צריכים לדעת שהשפעת הכוכבים, אנחנו לא רוצים לומר שהכוכבים מצד עצמם יש להם רצון להוליד. אלא שהקדוש ברוך הוא משתמש בכוכבים ככלים כדי להוליד בכל רגע ובכל זמן נתון, לפי הסתכלות הכוכבים זה בזה, להוליד אם במזל מאדים, אם במזל זה, כמו שכתוב בגמרא מצד שבת. ואין לך עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע שמכה בו, ואומר לו גדל הוא כמו שהביא הוא זל בפירושו. הרמב״ם כמובן כשמסביר על מלאכים וכו', הרמב״ם אומר כל כוח אפילו פיזיקלי הוא נקרא מלאך, כי הוא עושה שליחות השם, גם כוחות הפיזיקה, כל שכן כוחות רוחניים שמוכנים מלאכים, שכל דבר ודבר הם לא עושים בטבע שלהם, זה הכל הם מקבלים פקודה מלמעלה לפעול. ואומנם אלה משפיעים לפי החוק שהטביע בם האל יתברך, ומשפיעים רק מה שמקבלים ממנו יתברך. מצד אחד יש להם טבע, יש מלאכי החסד, יש מלאכי הדין. מלאכי הטבע ישפיעו, מלאכי החסד אמרתי, ישפיעו חסד, מלאכי הדין ישפיעו דין. אבל הכל זה מה שמקבלים ממנו יתברך. זאת אומרת, הם רק כלים. אך האל יתברך הוא מקור כל השפע הנשפע. הוא פרש אוזל בפרק י' ב' על זה, הרמב״ם הסביר על הקדוש ברוך הוא, מקור מים חיים את השם, שהזכיר הנביא ירמיה, וכן כי עמך מקור חיים שאמר דוד המלך, רוצה לומר, מה זה מקור חיים? שפע המציאות. יש עוד פסוק שם בירמיה, אותי עזבו, מקור מים חיים. לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יאכילו המים. כל המלאכים האלה שהיו עובדים אותם, עובדי עבודה זרה, היו עובדים מלאכים בין השאר, כמו שהרמב״ם כותב, זה צינורות, שהם בורות נשברים אשר לא יאכילו המים. הם מקבלים, הם לא מקור השפע. הם מקבלים את השפע מלילה לילה, ממקור המקורות, השתבח שמו. והם רק מעבירים את השפע. אז מה אתם עוזבים? שתיים רעות עשה מי. אחד אותי עזבו, שהוא מקור מים חיים המקור. לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכולים להם כמו בור שבור, שהגשם נכנס לתוכו ואפילו לא מחזיק את המים של עצמו. אז אותו דבר, הלכו לעבוד כל מיני כוחות שהם בסך הכל צינורות שבורים כולה, ולא בעלי כוח. אז מה זה מקור חיים? מקור חיים, שפע המציאות. כל דבר מתקיים וחי ומתחדש על ידי שפע. וכלל העניין יאמר זל, הרמב״ם אומר לנו, שכאשר יתבהר לנו שהוא בלתי גוף, השתבח שמו לעד אין לו גוף, והתקיים שהכל פעולו, ברור לנו גם שכל מה שיש לנו במציאות זה הכל פעולות שלו, נאמר שהעולם משפע הבורא נתחדש, ושהוא משפיע עליו כל מה שהתחדש בו, וכן יאמר שהוא השפיע מחוכמתו. אז נמצא היסוד הראשון שמה אמרנו, שכל המתאווה הוא המתקיים, בהשפעה נשפעת ממנו התברך. מי שלמד פעם ספר נפש החיים, ספר נפש החיים, יראה שם שהרב רב חיים וולוז'ין כותב, שכל תטרף חלקים בשעה, יש שפעת אור חדש. שפעת, שפע, אור חדש. כמה זה תטרף חלקים? הייתם אתמול בבית כנסת, תוארתם בשבת אתמול, תוארתם? היה המולד יהיה ביום שני, שעה שלוש, וכך וכך חלקים. יש 1,080 חלקים בשעה, תטרף. לא התרף, תטרף. חלקים בשעה. והתטרף, 1,080 חלקים בשעה, קחו את השעה, חלקו אותה ל-1,080, זה 3.333 מחזורי. אז כל 3.3 שניות, כן? אומר הרב חיים וולוז'ין, יש אור חדש שמאיר בעולם. שפע חדש, שמאיר בעולם. ומי שמאוד מעיין עוד יותר רואה שהרבה פעמים השפע הזה עניינו מטה ולא מטה. כי יכול השפע מגיע ואופ, מסתלק, חוזר לגבו, אבל כל כך מהר שאנחנו לא מרגישים. שכאילו העולם, כאילו בלי חמצן לפרק זמן מאוד זהיר. כי האור מתחדש ואופ נעלם, ועוד פעם באור יותר טוב, יותר חזק, יותר חלק, חדש. זה מים בזרימה, זה לא מים עומדים. מים עומדים, ידוע שהם מניעים ירוקים. מים זורמים, קדוש ברוך הוא זה מקור מים חיים. מה זה מקור? מים מקוריים. כל הזמן שפע חדש. כאילו העולם קיבל אותו, לקח ממנו, והשפע הזה מסתלק ועוד פעם חוזר. גם לנו זה קורה בלילה, שהנשמה עולה כדי לבוא מחודשת. מקושטת, בתלית ובתוטפת, כמו שאנחנו אומרים בשימו לב, אל הנשמה. מכירים את השיר? תביאו שם שבוע. בקשות. שימו לב אל הנשמה, לשם שבוע בהחלמה. שימצאו המחודשת. כן? האל בזה, לרצונו, יחזרנה לו. כן. תחק, תנגן לו את זה. כן. אז זה כל הזמן, כל הזמן יש שפע. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא מקור מים, מים, מים חיים, או באור פניו, כי באור פניך נתת לנו. כל האמירות האלה, אין דבר שקורה אם לא משפע שמתחדש במציאות. עד כאן ראינו את הכלל הזה. עכשיו אנחנו בעזרת השם נלך להתפלל ונכוון. המעריב הערבים בחוכמה פותח שערים בתבונה ושנה איתו מחליף את הזמנים. הכוונה, מה נכוון? שכל הזמן יש התחדשות, כל הזמן התחדשות של שפע שבא ממנו לדברך שלו. ושהוא גם מעביר יום וגם מביא לילה. ליום בחינת טוב, לילה בחינת פחות טוב. מבדיל בין יום ולילה. שם זו הצלחה.